עומדים גם פרשת מצורע וגם לקראת ליל הסדר, לקראת פסח, אז אנחנו ננסה בין זה לשלב את הדברים. קודם כל, פרשת מצורע, אנחנו נחבר אותה גם לליל הסדר, כאשר כל הרעיון של המצורע, היה לנו בעצם שתי פרשיות שעוסקות איתו, אבל השבוע מדברים איתנו על הקורבן שהוא מביא. עכשיו, מצורע בגדול, קודם כל, על מה זה בא? זה בא על כל מיני דברים, אבל בעיקר זה ידוע העניין של מצורע על מוציא רע. לשון הרע. לשון הרע. מצורע מוציא רע. הלשון הרע. והעונש של אותו אחד שהוא מקבל את הצרת, הוא בעצם, זה לא עונש, זה בעצם עונש חינוכי. היות והוא יפריד בין בני אדם, כי מה קורה שבן אדם מדבר לשון הרע? כמו שאנחנו רואים לצערנו הרב, מלכלכים על האום, מלכלכים על האום, מעיפים אותו מהמקום הזה, אף אחד לא חבר שלו. במילים אחרות, הוא גרם לניתוק בין האנשים לבין אותו בן אדם שהוא... דיבר עליו רע, ריחל עליו.
רק
דיברנו. לצערנו הרב זה מציאות. זה מציאות.
זה
מה שנקרא
בא ללמד אותו לקח.
נכון. עכשיו, זה לא ללמד אותו לקח כמו להחזיר אותו בתשובה. בדיוק, לחניך אותו. אז הוא נשלח מחוץ למחנות, והוא שמה נמצא לבד. עכשיו, לא רק שהוא נמצא לבד, אסור לו להתרחץ, אסור לו להסתפר. במילים אחרות, הוא עושה בדיוק את הפעולות ההפוכות למחלת אור נורמלית. זאת אומרת, הצרת מופיעה על האור ובשיער, ולכאורה, אם אתה תבוא לרופא אור עם מחלת אור, מה הוא יגיד לך? אתה צריך לשמור על היגיינה, לנקות את המקום כל הזמן, וכו' וכו' וכו'. וכאן, בדיוק הפוך הוא עושה. יכול להיות בהתחלה הוא לא קולט את זה, ואז הוא מתחיל להראות תשובה, הוא רואה, וואו, למרות שהוא עם כל הלכלוך וכל התינופת, פתאום הנגע מתחיל לרדת. עכשיו, אותו אחד, ברגע שהוא נרפא מהנגע, הכהן יוצא אליו, בודק אותו, והוא לא יכול להיכנס למחנה כל עוד שלא בודקים אותו, שהוא באמת פרפקט. ואז הוא חוזר למחנה. עכשיו, גם כשהוא חוזר למחנה, קורה דבר מאוד מעניין. מה קורה כשהוא חוזר למחנה? גם כשהוא חוזר למחנה, בעצם, הוא עוד לא נכנס לתוך ביתו. זאת אומרת, זה עוד נקודה מאוד מעניינת. ותכף אנחנו נדבר על הקורבנות שלו, אבל קודם כל מה שקורה, הוא עובר שלב אחד, וישב מחוץ לעולו שבעת ימים. והיום ביום השביעי יגלח את כל זרעו, ואת ראשו, ואת זקנו, ואת גבות עיניו, וכל זרעו יגלח, ריבז ועשת לרועה, ביום השמיני מביא כך וכך, ואחר כך הוא בעצם יכול לחזור לחיים הרגילים. עכשיו, מה הקטע הזה? הרי אנחנו רואים כאן לפני זה, שהוא בעצם נרפא נגע הצרת, צבי הכהן לקח מתאר שתי ציפורים חיות טהורות, וכו' וכו' וכו', והוא שילח ועושה את הכל, וחיבס המתאר את בגדה, וגילח את כל שרו, ורחץ במים וטהר, ואחר יבוא אל המחנה. לכאורה, נגמר התהליך. לא. וישב מחוץ לאוהלו, אז תחליט, טהור או לא טהור? ולמה יושב מחוץ לאוהל? זאת אומרת, הוא נמצא בתוך המחנה, אבל מחוץ לאוהל. אז אחד ההסברים היפים בא בעצם להגיד, שבעצם התורה רצתה שהוא ילמד את הלקח עד הסוף, וגם רצתה לראות האם באמת הוא למד את הלקח. כי יכול להיות שבאמת שמה שהיה לבד, התחיל לערער בתשובה, יחזור הביתה, 5 דקות בבית, והוא יחזור חזרה לדבר לשון הרע. וזה קורה לנו דברים כאלה. לכן אמרה, קודם כל, שלב ראשון, חוזר למחנה, יישב בחוץ. שיבין מה זה לנתק אנשים מהחברה, שיבין עכשיו מה זה לחיות בתוך החברה, ונראה אם הוא מתנהג בהתאם. ואז אחרי שהוא עובר כאילו את התהליך הזה של 7 ימים, אז הוא נרפא לגמרי והוא חוזר חזרה לבית שלו ולחיים הרגילים ונגמר הסיפור מבחינתו, כל עוד כמובן שהוא לא יחטא שוב. זאת אומרת, הצרת, כמו שגם דיברתם על זה ככה, הצרת, דרך אגב, אחד הסימנים המעניינים שדיברנו על זה בשבוע שעבר, בעצם לא היה לנו שיעור שבוע שעבר, אחד הדברים זה שאם הנגע כולו הפך לבן, ולכאורה מה היה צריך להיות עכשיו?
נקי.
למה? אם הנגע כולו לבן, זה הסמל של הטומאה. זאת אומרת, אם כולו לבן, זאת אומרת שהוא בעצם צריך להיות טמא חבל על הזמן. זאת אומרת, אם יש מחלת אור על חלק מהאור, ואחר כך מתפשט עד שמכסה את כל האור, אז מה תקרא לבן אדם כזה? חולה מסוכן, מה זה? זה כל האור. עכשיו, התורה אומרת טהור. זאת אומרת, בדיוק הפוך. וזה גם בא ללמד אותנו שכל הנגע הזה של הצרת, הוא לא נועד לעונש, הוא נועד לחינוך. עכשיו, מה זה הכוונה עם הנגע כולו? אם הבן אדם הזה כל כך מטומטם, שלא קולט שבעצם נגע הצרת בא בגלל שהוא דיבר רע, והוא ממשיך בהתנהגות הנלוזה שלו. עד כדי כך שמה קורה בעצם? הוא כולו נהיה נגע אחד גדול. ואז ברגע שנהיה נגע אחד גדול, מתארים אותו כי אין שום טעם לתומה שלו. הבן אדם לא קלט את המסר. אבל יש כאן עוד מסר. שאם יגיע המצב הזה, אחרי זה באה הגאולה. זאת אומרת, זה בעצם מרמז על עם ישראל. שאם יגיעו למצב של תומה כולם,
כללית,
כללית, אז תבוא גם הגאולה. זאת אומרת, אף פעם אין מקום לייאוש. זאת אומרת, גם אם רואים דברים קשים בעם, צריך לדעת ולהבין שהגאולה בוא תבוא. זאת אומרת, זה מין באיזשהו מקום נחמה בשבילנו. כן, דבר והיפוכו. אבל הלימוד הגדול לנו, כי אחת השאלות שאנחנו שואלים, למה היום אין נגע צרעת? מהסיבה הזאת. כי לא היה שום אפקט. כי אם פעם היו שולחים את המצורע מחוץ למחנה ויושב שם לבד, היום אם ישלחו כל אחד שמדבר לשון הרע מחוץ למחנה, לא יישאר אף אחד במחנה. זאת אומרת, מי שישב לבד, זה יהיה זה ששומר על הפה. ואילו זה שלצערנו הרע מדבר רע, הוא יישב עם החבר'ה, ימשיכו לרחל ולדבר רע, ולא עשינו שום דבר. לכן, אין נגע צרעת. זאת אומרת, יש אותו בצורות אחרות, בדברים אחרים, אבל הלימוד הוא הלימוד. צריך להבין את החשיבות של הדיבור. וכאן אנחנו מגיעים לקורבן שלו, גם קורבן מאוד מוזר. אומרת לנו התורה, ולקח למתאר שתי ציפורים חיות תאורות. עכשיו, יש לו עוד חלקים בקורבן, זה עץ ארז ושני ותולעת ואזוב, זה מרמז על ענווה, כי הוא התגאה והוא דיבר וכו', ולכן כל זה בעצם נורא, וגם מחברים את הכל ביחד, כדי שלהיות חלק ולא להפריד וכו'. אבל מה זה שתי ציפורים חיות תאורות? האם שמעתם ממכם שמישהו יביא קורבן מת? הרי אפילו על מום נפסל קורבן. אז כבר קשה לנו להבין, מה זה שתי ציפורים תאורות. חיות תאורות? ברור שהן חיות.
תאורות זה ברור. כן. אם הן תאורות, הן חיות. לא יכולות להיות מתות.
נכון, תאורות. אי אפשר להביא ציפור מתה. לא, גם אתה מביא קורבן, אתה לא מביא קורבן מת. אחר כך שוחטים אותו. אחר כך קורה, עכשיו, למה גם ציפורים? עכשיו, אנחנו נדבר על זה מתרשם בדבר התבוע של השבוע. עכשיו, הדבר היותר מדהים זה, מה שקורה עכשיו, ושחט את הציפור האחת על כלי חרס על מים חיים. ומה עושה עם הציפור השנייה? את הציפור החיה ייקח אותה ותרץ ערב, ושני הוא תולד ועזוב ותבל אותם, ואת הציפור החיה בדם ציפור שותר למים החיים, ויזן למיטה ומיטה שיום ותערו, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. לא מבין. בן אדם מביא קורבן, ומשחרר אותו. אז בשביל מה להביא אותו?
אחת הוא מקריב.
אז תביא רק אחת. אז תביא רק אחת. למה להביא שתיים? בשביל מה אתה מביא שתיים?
אם אחת הוא מחפר, ואם השנייה
מה? הוא מה הרעיון? תביא קורבן אחד, תקריב את הקורבן, נגמר הסיפור. אם אתה הולך לשחרר את הקורבן, שאולי לתרגיל לעשות, בן אדם מביא פר לכל עולה, ואז אומרים לו, הבאת עולה איזה יופי, כל הכבוד לך, תשחרר אותו.
יכול להיות שהיה קשה להשיג שניים.
אבל הוא חייב להביא שתיים, זה בדיוק העניין. הוא חייב להביא שתיים.
חייב להביא, אז הוא מתקשה. בשביל להביא אחד, יכול להיות שהוא מתאמץ.
לא יעזור לו. הוא חייב להביא.
צריך להתאמץ הרבה יותר.
אבל הוא חייב להביא שתיים. אבל יש כאן נקודה. קודם כל, למה ציפורים? כי ציפורים פטפטות, מצייצות כל היום. ציק, 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 ציק. אז כנגד מה? כנגד הדיבור. כנגד
הדיבור.
כי הציפורים כאילו מדברות כל היום. הבן אדם הזה, על מה הוא נענש?
על הדיבור.
עכשיו, הבן אדם נענש על הדיבור, ועכשיו הוא מביא קורבן. ומה אתם אומרים? אחד כזה שסבל מצרת ומכל מיני מרין בישין אחרים, ועכשיו סוף סוף הוא נרפא, וכל הבעיה שלו הייתה שהוא דיבר לשון הרע. מה הוא עכשיו? הוא ידבר או לא ידבר?
אמור לא לדבר.
עכשיו, אנחנו אומרים, יעשה שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, הוא יפסיק לדבר. יפסיק לדבר, אנחנו בבעיה. למה אנחנו בבעיה? כי כל מהות האדם, ויפח באפור רוח חיים, מה אומר, מה כותב שם, מה הוא כותב שם, און קולוס בבראשית, רוח ממללה. זאת אומרת, כוח האדם הוא כוח הדיבור. ואתה חייב להשתמש בו, כי זה הכוח שמבדיל אותך בין הבהמה. אז מה אומרת לו התורה? אתה תביא שתי ציפורים. חיות, כנגד דיבור הרע ודיבור הטוב. הדיבור הרע, מה נעשה לו? נשחט אותו. הדיבור הטוב, מה נעשה לו? נשלח אותו, נשחרר אותו. כי אנחנו רוצים לשחרר את הפה שלך.
שתי הציפורים. אחד לטוב, אחד לרע.
עכשיו, יש כאן עוד נקודה מאוד מעניינת, שיש מצב דומה של מביאים שתי קורבנות, וכל אחד הולך למקום אחר. אתם יודעים מה הוא? יום הכיפור, יום כיפור. אתם זוכרים מה קורה ביום כיפור? יש שני שעירים. אחד לעזאזל ואחד לאשר. עכשיו, שמה מפילים גורל, מי לעזאזל ומי להשם. כאן, תשימו לב.
לעזאזל זה כאילו מוות, נכון?
שתיהם מוות.
שתיהם מוות, בסופו של דבר.
שתיהם מוות.
כאחד שוחטים ואחד...
תכף אתם תראו. וכאן, ולקח למתאר שתי ציפורים חיות תאורות, ושחט את הציפור האחת. כאן עושים גורל?
לא.
הוא מחליט באופן שרירותי מי יחיה ומי ימות. ואנחנו שואלים, הרי עולם הפוך. שמה ששתי אסירים הולכים למות, עושים גורל. כאן, שאחד לחיים ואחד למוות, באופן שרירותי מחליט מי ילך למוות ומי לחיים. מה ההיגיון כאן? ההיגיון כאן הוא להבין מה זה חיים. מה זה חיים ביהדות? חיים ביהדות זה חיים של תורה. צדיקים במותם קרויים חיים, רשעים בחייהם קרויים מתים. זאת אומרת, אם אתה עבריין, עושה עבירות ועושה רק רע, גם אם אתה חי ומתנועע ומדבר, אתה מבחינת היהדות מת. צדיק שעשה הרבה דברים טובים ודברי חוכמה והכל, גם כשהוא מת הוא חי. כי אחריו ממשיכים הלאה, החיים ואנשים ממשיכים לדבר על הדברים שהוא עשה, והרוח שלו נשארת. עכשיו, בוא נעשה את ההשוואה. כאשר מדובר בשתי הסעירים, אחד הולך לעזאזל, לסטרא אחרא, אחד הולך לשטן. זאת אומרת, אחד הולך לצד הרע. זה לא שאלה של חיים ומוות, שאלה של איזה חיים, ומה אמרנו חיים? חיים זה לא החיים הפיזיים הגשמיים, אלא החיים הרוחניים. אחד הולך להשם, עולה להשם אחד מהסעירים. והשני הולך לשטן. אז כאן בוודאי שאתה לא יכול להחליט מי יהיה בחלקו של השטן ויהיה בחלקו של השם. כאן תצור הגורל. כאן שמדובר על חיים במוות, שמשניהם אתה בעצם לומד מהי מהות החיים, זה לא משנה את מי אתה שולח ואתה משחרר. כי להדגיש, המהות של החיים והמוות מבחינה פיזית הם לא החשובים. החיים והמוות מבחינה רוחנית הם החשובים. וזה מביא אותנו לפסח. פסח. שמתם לב? פסח, פה מדבר. זאת אומרת, כל המהות של פסח זה פה מדבר. ולכן, בעצם בפסח התפקיד שלנו, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור. זה מה שאנחנו עושים בפסח. בפסח אנחנו מדברים ואת האגדה ומספרים את הסיפור. וכאן יש כמה נקודות מעניינות. כמה יש לנו? אז עכשיו בואו נתייחס קצת לאגדה. אם אתם זוכרים, עשינו, לפני כמה שנים, עשינו 4 שאלות עם 4 תשובות, וחילקנו את זה, אפילו שמנו על זה ניילונים, ניילנו את זה, איך שאומרים. למשל, שאלה, תשובה. עכשיו, זה אפשר לעשות, קודם כל אפשר לחבר איזה שאלות שרוצים. אפשר להשתמש בשאלות שלי, אין לי בעיה. ואז בעצם, כדי, הרעיון של ליל הסדר, זה באמת לעשות אותו מעניין. זה צריך להיות משהו חווייתי. לא רק לילדים, גם למבוגרים. זאת אומרת, צריך לדאוג, וזה כנגד 4 בנים דיברה התורה. צריך להבין שבליל הסדר יושבים מולנו כל מיני דמויות. ונגיד, אומר לך, כנגד 4 פנים, יש את הרשע, יש את הטעם, יש את אינו יודע לשאול, יש את הצחחם. כל הדמויות האלה הן בעצם מייצגות את אלה שיושבים מולנו בליל הסדר. שאנחנו צריכים לדאוג שכל אחד ואחד מהם ימצא את העניין. צריך להתייחס, לא להעביר ליל הסדר, שחלק מהאנשים לא יבינו מה אתה מדבר, וחלק אחר יהיה משועמם. ואז בעצם מה עשינו? שום דבר. המטרה היא בעצם להעביר ערב חווייתי שישאר בזיכרון וגם שילך בעצם הלאה איתנו. וזה מביא אותנו לכמה נקודות מאוד מעניינות בקטע הזה. אני רוצה קודם כל להתייחס לאחד הסיפורים המעניינים שמופיע בהגדה. יש את 4 שאלות ו4 קושיות, וזוכרים גם דיברנו על עניין של עשיתי לפני כמה שנים גם את המשחק הסוד, הסוד של 4. יש 4 לשונות גאולה, 4 כוסות, 4 בנים, 4 חכמים שיושבים בבני ברק ומדברים ביציאת מצרים. 4 מקיף אותנו מכל הכיוונים והצדדים, והוא מופיע מאוד מאוד בולט באגדה. 4 דרך אגב הזה מבוסס על מה? על שם הוויה. יוד קי וו קי, שזה 4 אותיות. יוד? יוד קי וו קי, לא אומרים כאילו את זה. זה שם הוויה, שם השם, שהוא מורכב מ4 אותיות, שבעצם הם ה4 אותיות שאיתם בעצם יצאו עם ישראל ממצרים. כי כאשר משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, מה אני אגיד להם שישאלו אותי מי מוציא אותנו ממצרים? הוא אומר, אהיה אשר אהיה. אהיה זה שם הוויה. שם הוויה זה מה שאנחנו קוראים בסידור, שם הוויה שאנחנו קוראים לו אדונם, כן? יוד? עכשיו, זה בעצם מסמל גם את ה4 יסודות של העולם. כל הבריאה בנויה מ4 יסודות. ה4 יסודות האלה זה מים, רוח, אש ואפר. זה 4 יסודות שכל הבריאה
כולה. אפר זה אדמה בעצם. כן, כן. ים, אדמה, כאילו אוויר, כאילו שזה
ואש. וממהם מורכבת כל הבריאה במינונים שונים. זאת אומרת, יש מינון אש יותר חזק, אז יהיה תוצאה כזאת, מינון של מים יותר חזק, תוצאה אחרת, וגם הבן אדם עצמו, בתוך המינונים, בנוי במינונים שונים, ואז זה מה שיוצר, בן אדם חם, בן אדם קר, בן אדם אדיש, לפי ההרכב של החומרים של היסודות של הבריאה שבנויים בתוכו. וככה בעצם כל הבריאה כולה.
מה שדומיננטי אצלו.
כן. וזה גם מביא אותנו גם לעניין של הרעיון של ליל הסדר בעצם, מה אנחנו בעצם רוצים לעשות, למה אנחנו כל כך חשוב ליל הסדר. כי אחרי שאנחנו עוברים שנה שלמה שבה אנחנו רואים שקורים כל מיני דברים מסביבנו, ואנחנו מתחילים איזושהי מין הרגשה שאנחנו מנהלים את העולם. או שאובמה, או ביבי נתניהו, או נסראללה, או דאש, או פוטין, וזאת לא האמת. כי צריך להבין שמי שמנהל את העולם זה רק הקדוש ברוך הוא. וזה הרעיון של עשר המכות. להמחיש שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, והוא עושה את הכל, ואין מישהו אחר.
שכולם כמו שפרו מנקה...
בדיוק.
שפרו בעצם הוא מנהל את העולם.
כן, נכון.
אז הגיע הקדוש ברוך הוא ורשע...
נכון, וזה בעצם המהות של ליל הסדר, זה להעביר את הקטע הזה של האמונה. ישנו סיפור חסידי מאוד נחמד, שמספר על רבי אחד שיושב עם החסידים שלו בליל הסדר, ואז הוא קם באמצע ושואל, מי מאמין כאן בקדוש ברוך הוא? כמובן שכל החסידים עונים, אני, כולם, מה אנחנו, בוודאי שאנחנו מאמינים. אומר להם הרבי, אני לא מאמין. מה הלחש? הרבי השתגע. זה לא פורי. אומנם יש ארבע כוסות, אבל מה השטות הזאת? מה, הרבי שלהם פתאום לא מאמין בקדוש ברוך הוא. ומתחילה מהומה ובלגן, ואז הרבי מפסיק את המהומה, דופק על השולחן, אומר, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם מאמינים שזה שולחן? אמרו, מה אנחנו מאמינים? אנחנו רואים שזה שולחן, מה יש כאן להאמין? הוא אומר, אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אני יודע.
את האמת שזה מפורט,
אני רואה שיש בורא לעולם. וזה בדיוק המשמעות של ליל הסדר. מה זה אני מאמין? אמונה בקדוש ברוך הוא, זה לא אמונה רגילה, זה כבר צריך להיות משהו שהוא חלק מאיתנו. לחיש, לחוש אותו, זה לא אמין, זה מין דיבור. אתה יכול להגיד אמונה בעוד דברים אחרים, מה הוא עושה, מה הוא לא עושה, אבל עצם הקיום של בורא עולם זה חייב להיות מוחשי. וזה כל הרעיון של ליל הסדר. לא לשבת אחרי ליל הסדר שלהם ולא תגיד אני מאמין בקדוש ברוך הוא. אתה יודע, יש כאלה אני מאמין ואחר עושים מה שהם רוצים. כאילו לא היה כלום. חשוב להבין את הדברים האלה, את הנקודות האלה, הן נקודות מאוד מאוד חשובות. עכשיו, כשאנחנו מביאים את, איך אנחנו בעצם מביאים את כל מי שנמצא ללילה בשולחן ליל הסדר לתובנה הזו. אז קודם כל אפשר להתחיל בהרבה דברים, כמו שאמרנו, עם השאלות האלה שבעצם מביאות לנו את הרעיון שנמצא מאחורי. למשל, סתם לדוגמה, שאלה ראשונה ששאלתי. ההגדה מתחילה באמירה קצת לא מובנת. הלך מעניה דיאכלו אבטנה. עכשיו, המטרה היא להגיע לכל השכבות נמצאים על השולחן. אז קודם כל, מה פירוש האמירה הזו? ולמה דווקא איתה מתחילים את ליל הסדר, הלילה שבו אנחנו אמורים להודות להשם על ההצלה המופלאה? איזה מין התחלה זו? אנחנו אמורים לדבר על יציאת מצרים, על נס, על זה. אנחנו מדברים על לחמניה. מה התשובה? אז התשובה כאילו נמצאת על דף אחר. אפשר לחלק את הדפים, אפשר לשים את זה במעטפות ולערבב אותם למי ששומע שאלה שיענה את התשובה. וככה לעשות את זה מגוון מאוד. התשובה למשל שכתבנו כאן, האמירה הזאת מציינת את הלחם עוני שאכלו אבותינו, וזוהי משמעות המצה. המצה שאנחנו אוכלים היא נקראת לחם עוני. אם עם ישראל ומצרים היו עבדים, עניים ומסכנים, עוד פעם, הלשון צריכה להיות לשון שגם ילד הקטן, בדיוק. ואכלו לחם של עניים, שזה המצה. ואנחנו מתחילים את האגדה באמירה הזאת כדי להזכיר לנו שהקדוש ברוך הוא הפך אותנו מעם של עבדים, מעבדי פרעה, ומקבוצה בלתי מוגדרת של אנשים. אנחנו סתם היינו שבטים, לא היה עם. שאוכלים לחם עוני, לעם בחירה, עבדי השם. הוציא אותנו ממצרים, האכילנו תמן, עוד פעם. מדברים על מצה, שזה לחם עוני. מדברים על חמץ, שזה הלחם שמסמל את הגאווה, ותכף אנחנו נדבר על זה כמה שניות. ומה קיבלו כשיצאו ממצרים? לחם אלוקי. מן משמיים. גם צריך להבין שחשוב מה אנחנו מכניסים לפה. כשאנחנו דיברנו כרגע על המצורע, מה הוא מוציא מהפה, גם כל זה כתוצאה מה אנחנו מכניסים פנימה לגוף שלנו, הן מבחינת האכילה הגשמית, והן מבחינת האכילה הרוחנית. עכשיו, כל אותם חסדים, וגם היום אנחנו נהנים מחסדו של אבינו שבשמיים, שמיים, חשוב להבין שהגאולה לא נגמרה שם, הגאולה קורית כל יום, וכל יום הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו. כמו שאמרנו למשל על העניין של הבסיס והיסוד של הכל, שאנשים חושבים שהעולם הדומם זה עולם דומם. אין דומם, אין דבר כזה דומם. דומם זה אשליה שאנחנו רואים אותה. מכיוון שאפילו השולחן הזה, אפילו השולחן שנמצא כאן, יש כאן תזוזה של אטומים ופרוטונים ונוטרונים, והוא 90% ריק. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, הוא כתוב ככה, אם הוא יפסיק את החידוש, וכאן יפסיקו הנוטרונים והפרוטונים להסתובב, והאטום יתפרק, מה יקרה לשולחן?
לא יהיה
שולחן. לא יהיה שולחן. וככה כל הבריאה כולה בנויה על זה. וזה קורה כל הזמן, זאת אומרת, חסדו של הקדוש ברוך הוא כל הזמן ממשיך, וחשוב להבין את זה. וצריכים אנחנו לזכור תמיד את המצב של לחם עוני. ותמיד כדאי לבן אדם, במיוחד שהוא מצליח, לזכור את הזמנים שלא כל כך הצלחנו. היום שזכינו באמת, וזה גם חשוב להעביר את זה למישהו שמתאבל לסדר. ולהכין
את עצמך גם לימים שלא כל כך תצליח.
לא רק זה.
זה לא, זה גלגל שכולם מתקלים בו.
יפה. וצריך לדעת שבסופו של דבר הכל לטובה. עכשיו שאנחנו ברוך השם זכינו להגיע לארץ הקודש, זה לא סתם. אנחנו זוכים לעשות ליל הסדר כאן, שאבותינו עשו ליל הסדר בגטו קובנה ובאושוויץ ובכל מיני מקומות נוראים אחרים, ובזמן האינקוויזיציה הספרדית ולכל אורך ההיסטוריה, ואנחנו יש לנו זכות גדולה מאוד. וצריכים את הדבר הזה לזכור שלא תמיד זה היה ככה. וזה צריך להכיר, להיות שיהיה לנו הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. זה בעצם להרגיש שיציאת מצרים זה עכשיו. כי המטרה של ליל הסדר זה להרגיש שעכשיו אנחנו יוצאים ממצרים. אנחנו עכשיו יוצאים מהטומאה אל הטהרה.
דרך אגב, גם ברוסיה שלא היה אינקוויזיציה ולא היה תורה, גם לא היו צריכים לעשות את הפסח ביחבה.
נכון, נכון.
מתפללים ביחבה.
זה לא המקום היחיד, נכון.
לא, זה היו מחפשים מרתפים בשביל להכין, כי אסור היה בכלל לעשות בענייני דת.
כן, וזה, יהודה, וזה עוד נקודה שבאמת כדאי, לילדים הקטנים במיוחד, להבהיר את זה. שיבינו שזה לא, אנחנו יושבים כאן לשולחן ארוך, עם דברים טובים.
אני חושב על זה, אנחנו כאילו חיים פה 70 שנה, עוד מעט, עוד שנה. אנחנו כאילו קיבלנו איזה, אנחנו הדור הזה, כאילו,
נכון.
2, 3, 4, 5 דורות, קיבלנו זכות.
נכון,
הרבה
זכות, נכון.
ואנשים לא מעריכים את זה.
נכון.
אתה חי במדינה.
אז הנה, הנה ההזדמנות שלנו.
אתה חי במדינה שאתה מסתכל עליה, כי באמת היא מדינה ב-70 שנה, אני, יש לי שתי חברים שהם עשו עלייה פה. והם לא מאמינים שהמדינה הזאת היא בסך הכל בת 69, 68. הם אומרים, כאילו, כמה הספקתם, איך הגענו לזה? הגענו לזה שעכשיו יצאו לעשות רכבת תחתית. רכבת תחתית מאוד קשה לעשות.
אחרי שהכל בנוי.
בדיוק ככה. אם אתה לא מתחיל לבנות די שדות. ואיך פתאום אתם, כבר אחרי 60-70 שנה, תוך כדי זה, עוד נגיד 10 שנים רכבת תחתית, תשתית מטורפת. כאילו, בלונדון ובאנגליה הם 700 שנה כבר קיימים, והרכבות התחתיות בסדר כבר קיימות.
אבל עכשיו זה באמת, אז בבקשה, הנה לכם. יפה, אז כל הרעיונות שאנחנו כרגע מעלים,
ולא מעריכים את זה.
אותם אנחנו צריכים להבין וליל הסדר, כדי שנבין שאנחנו יוצאים ממצרים. עכשיו, חשוב, אני רוצה להביא עוד נקודה. לא לשכוח אף פעם שיש לנו ברוך השם 7 ימים חג. וכולם רוצים להגיד משהו, וכל זה במקרה הטוב, וחשוב שזה לא יהיה יותר מדי ארוך. לא יהיה יותר מדי עמוס. לעשות כמה רעיונות יפים וקלים, ולהמשיך הלאה. כי אחרת, אתה יודע, אתה מעמיס יותר מדי. יפה.
אני רק שאני מנסה כבר.
אני אומר גם, לא, אז קצר ולעניין.
אני רק שאני מנסה כבר עוברים
לזרוע
את הפרק. דרך אגב, אפשר לעשות רעיון מאוד פשוט. את הארבע שאלות האלה, לשמור למשך השבוע. ובכל יום בארוחה כזאת או אחרת, או בטיול משפחתי, להוציא ולהקריא איזו שאלה ותשובה.
אני ניסיתי עם הכדורים הזוהרים, מה שעשיתי, שאמרת לך זוכר, להראות איך כאילו הקדוש ברוך הוא פסח על זה.
מכת חושך, כן.
אם צריך לשנייה, יאללה, בוא לאכול.
בסדר, אבל אתה לא צריך יותר מזה. הם זוכרים את זה?
כן.
זה מה שחשוב, זה בדיוק העניין. חשוב ש... תבין, אל תחצפו מכל הדברים האלה להימשך. החוויה, להפך, כמה שהחוויה יותר מרוכזת וקצרה, היא יותר משפיעה. זה בום כזה. וזה מעורר את הבן אדם להתחיל לחשוב. עכשיו, בשביל זה, ליל הסדר הוא לילה די ארוך, שצריך לעבוד איתו בשכל. זאת אומרת, אם אתה... אל תעשה את כל הדברים העניינים על ההתחלה. כי אז אתה יודע, ואז רצת. תעשו, לקרוא קצת את האגדה, נקודה מעניינת לעצירה, להמשיך הלאה, לקרוא את האגדה, נקודה, ולדאוג להגיע בזמן לארוחה. חבר'ה, זה לא היה, אם אתם, אל תהיו, גם אם יש התלהבות, וגם אם כולם נהנים, תדעו לכם, הנאה מהר מאוד נגמרת. במיוחד שהבטן מקרקרת. איך אומרים, הנאה נגמרת, שהבטן מקרקרת. אז לעשות את זה בצורה חכמה. עכשיו, למשל, השאלה השנייה. זה גם שאלה מאוד מאוד עקרונית, וחשובה במהות של
ליל הסדר. כמה חשוב זה לגמור את ההגדה עד הסוף בקריאה?
חשוב מאוד, אבל מה שחשוב יותר זה שבמיוחד הילדים הקטנים ידעו על מה מדובר. מספרים על רב אחד שביום פסח ניגש לחלק מהילדים ושאל אותם מה, איך היה ליל הסדר? מה למדתם? והתברר לו מהר מאוד שכל הילדים אפילו לא יודעים
שיש חלק ב'.
לא, לא שחלק ב', לא יודעים מה זה יציאת מצרים. מה עשו הילדים הקטנים? אחרי ארבע קושיות שלחו אותם לישון. עכשיו, חבר'ה, מה נשתנה? אני חושב שדיברנו על זה, אבל מה נשתנה? זה לא, אנשים בטעות חושבים שיש כאן קושייה ושאלה, קושייה ושאלה. זה לא קושייה ושאלה. זה ארבע קושיות. וזה חשוב להדגיש. לילדים, הילדים חושבים, עכשיו, מה הבעיה? מה עושים? יש לנו כאן, זה הקידוש, אחר כך עוברים הלאה. מה נשתנה הלילה הזה שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה? הלילה הזה כולו מצה. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה מרוז. אנשים חושבים שהשאלה היא, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, זה השאלה, והלילה הזה אוכלים מרוז. שבכל הלילות אנו מטבילים, וככה גם שרים את זה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה, שבכל הלילות אנו אוכלים, כאילו מה אמרנו, עוד פעם מה נשתנה, שבכל הלילות, אבל זה לא נכון. זה שאלה אחת ארוכה, שמכילה בעצם ארבע שאלות.
לא, אני לא, תודה.
ארבע שאלות האלה, אני כן, תודה.
תודה.
ומה, ובעצם, אם אני שלחתי את הילד הקטן שאמר, שר מה נשתנה וכולנו נהנו, איזה יופי, טוב, אתה יכול ללכת לישון. מה בעצם עשינו? קיימנו את המצווה או לא?
ממש לא.
ממש לא?
לא העברת לו.
לא אמרנו לו כלום. שום מסר לא העברתי לו. הוא שאל את השאלות, ולא נתתי לו תשובות. שלחתי אותו עם השאלה לישון. עכשיו, הנה, עבדים היינו בפרעה במצרים. כאן, זה עכשיו התשובה. וזו טעות מאוד נפוצה. ולא, עוד פעם, שתבינו את זה, בכל המגזרים. הרבה נושאים אליהם, מרוב שראה, כי למה? כי המנגינה המסורתית מציגה את הדברים כאילו זה שאלה ותשובה. וזה לא נכון. טוב, שאלה שנייה למשל ששאלתי, כמו אמרתי, גם שאלה עקרונית. הנה, אז זו השאלה האחרונה, וזה אנחנו נסיים בזה היום. שזה גם דבר מאוד עקרוני. הייתכן במציאות היומיומית שנגיד תודה למישהו שהרביץ לנו? יש היגיון?
לא, אבל...
ופצע אותנו, ואחר כך ליטף אותנו וחבש לנו את הפצע. להבדיל אלף אלפי הבדלות, על מה בעצם אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים? הרי הקדוש ברוך הוא שהכניסנו למצרים לבית עבדים. נכון. מה, אתה מכניס אותי לבית עבדים, משחרר אותי, אני צריך להגיד לך תודה? אל תכניס אותי לבית עבדים. עכשיו, זו שאלה
נכון.
שהילדים יתעוררו מיד, כי זה, תחשבו, זו שאלה מאוד חכמה. מה הולך כאן? ומה התשובה? שורש האמונה הוא להבין שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה. חשוב להבין את זה. גם ביציאת מצרים צריך להבין שרק על ידי שיעבוד מצרים הוכשרו עם ישראל להפך מקבוצה של אנשים לעם ישראל ולקבל את התורה הקדושה. ואיך אתה ממחיש את זה? כמו שכדי להיות חייל ביחידה מובחרת של הקומנדו צריך לעבור אימונים קשים ומפרכים. ולא כל אחד יכול להצליח לעבור את האימונים. פתאום מתחילים אנשים להבין. מי שמצליח ועובר את המסלול המפרך נהפך לחייל קומנדו. נכון? גאווה. כך גם עם ישראל. הם חיילי היחידה המיוחדת, חילות השם, הקומנדו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו פתאום אתה נתת היבט מעניין על למה בעצם יש צרות לעם ישראל. למה בעצם בן אדם עובר קשיים בחיים. כי הקשיים מחשלים ומוציאים ממך את הטוב. כך שאם הקדוש ברוך הוא עשה משהו, יש לו מטרה טובה. ולכן אסור אף פעם להתייאש ולהבין ולהתגבר באמונה. והלילה הזה, ובאופה אני חוזר ומזכיר, הלילה הזה המטרה שלו המרכזית, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור. ולכן חשוב אם יש ילדים קטנים שהם יהיו לידכם, שאתם תוכלו לפחות משהו לספר להם על יציאת מצרים, ושלא יהיו בצד השני, מה עושים אנשים שמלא לסדר? עושים שולחן ענק, ושמים את הילדים, שולחן של ילדים בצד השם, יאללה, שישבו, שעשו מה שהם רוצים, וכאן המבוגרים מדברים על יציאת מצרים. מה עשית? עוד פעם לא קיימת את המצווה.
אצל החרדים זה ככה.
זה לא משנה, אני אמרתי, מה אני אמרתי?
יש לי חבר שהבן שלו חרדי בבני ברק, והוא אומר, גם האישה לא יושבת עם הבעל, הוא יושב עם החבר'ה שלו בחדר אחד, האישה יושבת בחדר השני. אמרתי לו, הוא אומר לו, אלוהים אדירים, מה, זה חג שכולם צריכים להיות ביחד. אומר לו, ברגע שיש לי אורחים, אני לא יכול לשבת עם האורחים. כן?
אם יהיה לנו בעזרת השם שיעור בשבוע הבא, בעזרת השם, אז תזכירו לי, אנחנו נדבר על הארבעה בנים, ואז אתם תבינו עוד נקודה חשובה באגדה.
ארבעה בנים,
איך בעצם להתייחס לכולם?
יש בדיחותה, למה יש ארבעה בנים ואין ארבעה בנות?
אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, נכון שזה כאילו מבחינתי, כשאתה מסתכל על זה מבחוץ זה לא טוב, ילד חרדי נולד מהרגע הראשון ויודע מה זה יציאת מצרים, כי זה מה שהוא לומד מהבוקר.
על זה אנחנו נדבר בשבוע הבא. זה דרך אגב השאלה של החכם.
אצלי...